ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מבקש לדון ב... ב... בהתבטאות אחת שיש לה למעשה משמעויות רבות. כל נושא של בעלי חיים הוא סוגיה מעניינת, איך יהודים מתייחסים לבעלי חיים, ובדרך כלל גם בגלל הלכות שבת אז לא מחביאים להחזיק כלבים. ויש סיפור מופלא מאוד, מופלא ממש ממש, עם הרב קוק. הרב קוק היה צריך לעשות השתדס אצל רוטשילד לקבל כסף, אז הוא נסע אליו, אנחנו מדברים על שנות ה-20 של המאה הקודמת, והוא הגיע לבית של רוטשילד, ועמדו שם בכניסה שני כלבים שהם היו נראים כמו פסלים משיש. אז הפרק של הרב קוק, המעיל שלו, התחכך באחד הכלבים, והוא נשך את הרב קוק. דבר זה היה כלב כלב. מה זה רוטשילד התפדח עד שהרב קוק מגיע אליו הביתה וקורא כזה דבר, ומה עושים ואיך עושים וכולי.
אז
מה? חייב לתת כסף? כי אני רואה שאתה חושב רק בהיבט הממוני. אני חושב בהיבט המוסרי והאישי, שבוא נאמר, אם הייתי זוכה שיהודי כמו הרב קוק יבוא אליי הביתה, הייתי, לא יודע מה, ממרק את הרצפה, רק שזה יקרה, והייתי אומר לו, כבוד הרב, אני יוצא מהבית, מה שאתה רוצה. אז הוא הזמין איזה רופא כדי לטפל בו, והוא טיפל בו. בסדר. וכל הזמן הרב קוק הוטרד מהשאלה, שלוחי מצווה אינם נזוקים. נסעתי לבקש כסף בשביל ארץ ישראל. מה פתאום הקדוש ברוך הוא גלגל עליי שזה כלב נשך אותי ובבית של רוטשילד? מה יכול להיות פשט כזה בסיפור הזה? חלפו 30-40 שנה, קשור למה שדיברנו בסעודה שלישית על שמה קולנו עם התפילות הולכות ריקן. חלפו 30-40 שנה, הרב קוק היה חולה מאוד בחודש תמוז תפרי צדיקי, ובעידן שהיה אז, בתקשורת שהייתה אז, לא היה שום רופא בארץ ישראל שידע איך להתמודד עם מחלת הסרטן. אז רב צבי יהודה, בתור בן יחיד לאבא שכל כך היה קשור איתה וכולי, הוא ניסה לפנות בעולם לכל מיני אנשים, האם יש מישהו, האם יש איזה רופא או מישהו שיכול לעזור לרב קוק. איזה רופא אחד בשוויץ ראה את הסיפור הזה, אמר, אני מוכן לבוא לארץ ישראל, אני מוכן לנסות להתמודד איתו. כשהוא נכנס לחדר, 30 שנה אחרי שהרב קוק לא ראה אותו, אמר הרב קוק, עכשיו אני מבין פשט. מה זאת אומרת? אם הוא לא היה, הוא הכיר את הרב קוק שהוא טיפל בו כשהוא היה אז אצל רוטשילד, והוא כל כך התפעל מהאישיות שלו, הוא אמר, אם היהודי הזה צריך עזרה, אני מוכן לנסוע מאירופה לארץ ישראל לבוא לטפל בו. אם אז לא היה קורה הסיפור הזה, הוא לא היה מכיר אותו, מסתם לא היה בא לטפל בו. אז הרב קוק אמר, אחרי 30 שנה, עכשיו אני מבין פשט. לא הבנתי, 30 שנה לא הבנתי, עכשיו אני מבין. אני אומר, זה דוגמה, יש לנו הרבה הרבה מאוד פסוקים בתהילים, בהמון המון התעסקות בחיות, ביחס אליהם, בעניין אליהם, וגם חז"ל בגמרא, יש כמה וכמה התבטאויות, ובהחלט פעם יש ככה מקום, יש גם גמרא בברכות, יש בזה, אבל אנחנו הרי עוסקים בבבא קמא. אז הגמרא בדף ס' עמוד ב' אומרת כך, תנו רבנן, כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים בוכים, הכוונה היא כלבים צועקים, ואני זוכר שהגמרא הזאת תמיד מעלה לי אסוציאציה של מילואים בחברון, לפני די הרבה שנים. אנחנו עומדים על ה... בטח זה השתנה כבר היום, אבל אחת העמדות הייתה על הבית הישן של על הגג של הבית הישן של הרב לוינגר, הרבנית שתהיה בריאה כל בוקר ב-6, כוסות קפה לכל החיילים בעמדה. זאת אומרת, אנחנו שולטים שם על השוק, מתחיל לרדת הלילה, אתה שומע נביחות של כלבים, משהו לא נורמלי, כאילו כמו איזה מקום שכוח אל כזה, כלבים נובחים, 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 כל הזמן, משהו מאוד, בחברון, אני אומר, דבר מוזר. אז כתוב כאן בגמרא, תנו רבנן כלבים, מה זה, ראש חודש? מה?
הבדלה.
שתיבל יש פה. עניין שלישי כבר למעלה. כנראה שיש בישיבה כזה שפע של תלמידים, שאי אפשר להכניס את כולם.
עוד יום זה ייגמר.
שום דבר לא ייגמר, שפע לא נגמר אף פעם. הגמרא בתענית אומרת שהם יורדים הרבה גשמים, לא מתפללים שייפסקו. על שפע לא מתפללים, שיפסיק. כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, אליהו הנביא בא לעיר. ואני מילה דלת באו נקבה. אומר רשי, דעת המשום נקבה הוא דעבדי. זאת אומרת, לא מדובר שכלבים רוצים להזדווג לנקבות, אלא מדובר על מצב כללי. אז המצב הכללי הוא שאם הכלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. אם הכלבים משחקים, אליהו הנביא בא לעיר, ואני מילה דלת באו נקבה. עכשיו, כל מי שקורא גמרא כזאת, מוזרה ביותר. מה זאת אומרת? מה, הכלבים, הם יודעים מה מתרחש, מה קורה, מי בא, מה בא, איך בא וכו'.
יש חיות כן רואות, כמו של האתון של בלעם. כן ראית את המולך.
הבאתי פה ספרים, הכנתי פה שיעור, ותן ליהודי אפשרות להתבטות. אז הנה חינמי, באמת, אתה מכוון למהר"ל בבאר הגולה. המהר"ל מדבר על זה הרבה, מי מרגיש קודם? האם האדם שהוא במדרגה יותר גבוהה מרגיש קודם, או דווקא מי שבמדרגה יותר נמוכה הוא זה שמרגיש קודם. אבל קודם כל, בוא ננסה לראות, אני אומר, למעשה, אם... שיחה בסעודה שלישי, יש לנו ילדים שרצים עם זה, פה יש לנו זה, פסניה כבר, נהיה פה מסובך בישיבה. מה?
דווקא שהרב, זה קשור שהרב מדבר.
זה דין בי. בסדר, אני אעשה תשובה. אז איך אנחנו מבינים את העניין הזה ואת הדבר הזה? יש ספר שמדי פעם אנחנו משתמשים בו לאגדות חז"ל בשם תורת חיים, שכתב אותו יהודי בשם שור, אברהם חיים שור, בן הגאון הירש שור, שכתב חידושי אגדות על תשע מסכתות וכולי וכולי. משום מה הספר לא מסודר לפי סדר המסכתות, אבל אנחנו נעזרים בו מדי פעם, והוא אומר דבר מאוד מעניין. מה זאת אומרת כלבים צועקים מלאך המוות, כלבים שוחקים אליהו? אז הוא אומר כך, בפרק בתרא דעירובין, שזה גמרא יסודית שכולם חוזרים אליה, גבי עדקי אמר, אם עלה ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל. פירשתי, דלאף שהתרנגול בר דעת הוא לפייס תחילה, אלא שהקדוש ברוך הוא בראו בטבע זה לפשוט כנפיו עד לארץ, שילמדו ממנו בני אדם לפייס תחילה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן תכונות בסיסיות בתרנגול לפני שהוא מזדבק לבת הזוג שלו, איך להתנהג בצורה מנומסת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע שלו. גם לחיות יש טבע, גם לבעלי חיים יש טבע שמתנהגים לפי הטבע הזה. וכן אמרו חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא רצה לאכול בלתי מאוסר, לאו נביא אבי. אולי הנביא החמור של רבי פנחס בן יאיר, דיברנו על רבי פנחס בן יאיר בשבוע שעבר עם הירושלמי, עם הגברת שם בבור, אלא שהקדוש ברוך הוא מנעו מלאכול עד שיאסרו תחילה, כדי שלא יבוא תקלה לאחרים על ידי בהמתם של צדיקים. והחנמי אומר תורת חיים על הגמרא בבבא קמא, והחנמי יש לפרש כי היי גוונה, דוודאי כלבים לאו בני דעת נינו. הם לא בני דעת הכלבים, אלא שהקדוש ברוך הוא בראן בטבע זו לבכות כשיש מלאך המוות בעיר, ולשחוק כשיש אליהו בעיר, כדי שידעו הכל לפזר רגליהם כשבא אליהו לעיר, ולכנס רגליהם כשבא מלאך המוות לעיר. הווה אומר, מלאך המוות בא לעיר, תסתגר בבית, סגור את הדלתות, סגור את החלונות, תדע, מלאך המוות בא לעיר, לא כדאי להתעסק איתו. אליהו בא לעיר, אז זה שחוק, פזר, צא, תעשה, תקביל את פניו של אליהו וכו'. זאת אומרת, לפי דעתו של בעל התורת חיים, זה טבוע. עכשיו, מעניין, אני לא עוסק מספיק בזואולוגיה, אבל מעניין, האם באמת היום המחקר המודרני מכיר תכונות מסוימות של בעלי חיים? אני יכול לספר לכם שבחורף האימתני של תשנ"ב, 1992, היינו במילואים בבקעה, ואחד המחסות שלנו זה היה חורף, כבישים בארץ אפו. אני יצאתי הביתה, לא יכולתי, בישיבה היו מרוצים מזה, אבל לא יכולתי לחזור למוצב שלי. זאת אומרת, כל הכבישים שם אפו מהסופות ומהגשמים, אז יצאתי ל-48 שעות, בסוף נשארתי, אני חושב, כפול, 4 ימים בבית. לא יכולתי לחזור, אי אפשר היה לחזור. במסגרת העניין הזה, אם אתם נוסעים בכביש 90, אז אתם יודעים שיש לנו את שדמות מחולה, והרפתות שלהם נמצאות בצד ימין, כשאתה נוסע מירושלים לכיוון טבריה. אחד המקומות האהובים עלינו בימי הגשמים האלה, היינו בסיורים בלילה, באמצע מתחיל רוחות וגשמים, הכל היינו מוצפים מים, היינו נכנסים לרפת. כמה פעמים יצא לנו להיות ברפת בשעת החליבה, ואני רואה שהדבר הכי משמעותי שם זה שירים של אברהם פריד ברפת של שדמות מחולה. אני ניגש שם לרפתן, יהודי משלנו, שדמות מחולה זה יישוב דתי, הוא אומר לי, בוא חייל, מה קרה לך? אצלנו כשמתנגנת מוזיקה חסידית, תנובת החלב של הפרות היא הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר גדולה. והוא לוקח אותי, וזה הכל ממוחשב היום, זה מדהים, הוא לוקח אותי לחדר צדדי. עכשיו הם עושים את זה, זה מדע מדויק היום. הוא מראה לי, הרי לכל פרה יש מספר, ולכל מספר כזה מתחבר בקבוק, וזה הולך למחשב, כמה התנובה של החלב וכו'. אתה נכנס לרפת, זה היה בשבילנו מחזה סוריאליסטי שאין כדוגמתו. מה? 92.
אז הטכנולוגיה אז...
כבר אז הכל היה ממוחשב, ופשוט נדהמנו, אתה נמצא באמצע הלילה, קור אימים, רוחות, הכל זה, אברהם פריד נשמע ברקע, והפרות חולבות, וזה זה, זה משפיע על בעלי החיים. אז איך הדבר הזה עובד? מה פתאום? זאת אומרת, אם הפרות, אם חולבים את הפרות בלי מוזיקה, מסתבר שיש פחות חלב. מה המשמעות? שם הם עושים מוזיקה כזאת. אבל אני לא יודע, דרך אגב, חלפו מאז 20 שנה. יכול להיות שכבר, יכול להיות שיש כבר איזה... אני לא יודע מה קורה היום. אני מציע לכם לעשות מילואים או לא מילואים, לנסוע לשדמות, ו... וספרו מה יעשה. עד כדי כך שאחרי זה כל החיילים של הפלוגה, לאחר המילואים האלה, כל החיילים של הפלוגה, קנינו איזה, לא דיסק, דיסק יש להם, קנינו כמה ספרים לבית הכנסת ותרמנו להם. שימשתם לנו מחסה ביום צר וגשם, אז אנחנו מודים לכם על העניין הזה. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שלפי חז"ל, יש לבעלי החיים איזה שהם תכונות, שצריך לפענח אותן, צריך לדעת מה הם ואיך הם ולמה הם. המון דימויים בחז"ל, למשל משה רבינו כרועי צאן, או האבות כרועי צאן, יש פה איזה מציאות. אז אומר לנו בעל התורת חיים, הוא אומר לנו, רבותיי, זה טבוע בטבע, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה. כמו שאדם, גם לאדם יש איזה טבע אנושי מסוים, והוא פועל לפי הטבע האנושי הזה, אז גם בעלי החיים הם לא מופקעים מבחירה, הם לא מופקעים מכלום, אולי מבחירה הם כן מופקעים, אבל יש להם תכונות מסוימות, וממילא התכונות האלה באות לידי ביטוי. אליהו בא לעיר, יש תכונות כאלה. מלאך המוות בא לעיר, יש תכונות אחרות, וממילא כך פועלים. זה הדעה הראשונה בעניין הזה. עכשיו, המהר"ל, בעצם אולי לפני המהר"ל, הבן יהוידע מתאר את את המצב הפשוט הזה. והוא אומר כך, שוב על הגמרא בבבא קמא. תנו רבנן, כלבים בוכים, הלך בא לעיר, כלבים משחקים, אליהו בא לעיר. אין הכוונה בוכים ומשחקים ממש, אלא לשון מליצהו. אז הבן יהוידע כבר אומר לנו, תשנו, אל תבינו, הוא לא הבין כמו התורת חיים. הוא אומר, אל תבינו את הדברים כפשוטם. אלא זה לשון מליצה, גם בשבוע שעבר, ראינו שהבן יהוידע הולך הרבה מאוד בכיוון הזה באגדות חז"ל. דרך אגב, יש יהודי עכשיו שכותב, פעם ראשונה אני חושב שעושים דבר כזה, מישהו מנסה לאפיין את השיטה של הבן יהוידע בפירוש אגדות חז"ל, דוקטור מיכאל גרוס או שאולי אחרי שהוא יכתוב את זה הוא יהיה דוקטור, אבל מיכאל גרוס ממכללת ליפשיץ, עוסק הרבה מאוד 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 במשנה של הבן יהוידע ביחס לפרשנותו לאגדות חז"ל, וכמובן שיש פה איזושהי שיטה, איזושהי דרך, מה הוא רואה, הוא משתמש הרבה פעמים בלשון מליצה, זאת אומרת, לשון מליצה, איך להבין את העניין הזה, לומר, ראוי להם להיות בוכים אם יודעים לבכות, וראוי להם להיות משחקים אם יודעים לשחוק. ונראה לומר בסייעתא דשמיא, תמה דמילתא. למה זה ראוי? למה זאת המליצה? למה ככה מסבירים את זה? כי ביאת מלאך המוות בתמידות לעיר, קאי שיש או דבר או חול עירה. דאז אנשי העיר בורחים וסוגרים בתיהם. ואפילו המוסגר בתוך ביתו, אין פותח דלתי ביתו ימים ולילות. ולכן, הכלבים ראוי להם לבכות. למה? דמאיכן יאכלו, אם אין דלתי הבתים פתוחים. הרי הכלבים הם נהנים, זאת אומרת, יש הרבה משפחות, אני יודע שגומרים לאכול סעודת שבת, מוציאים את כל העצמות לחתולים, לכלבים וכו' וכו' וכו'. וממילא הוא אומר, מה הפשט שמלאך המוות בא לעיר? מלאך המוות בא לעיר, כלבים בוכים, כי אף אחד לא מתייחס אליהם. כולם מסתגרים בבית, כולם מאופסנים במקום שלהם, אף אחד לא יוצא החוצה, לא זז, לא ימינה, לא שמאלה. הכלבים משוטטים ומסובבים וכו', ואף אחד לא שם עליהם. אז הם בוכים, הם רעבים. הבכי הוא מתוך הרעב, הוא לא מתוך איזה אידיאל, לא מתוך איזשהו עניין. אז הוא אומר, כשאתה שומע כלבים בוכים, לא שהם מסמלים שמלאך המוות בא לעיר, אלא מכיוון שיש בעיר דבר, ומכיוון שיש בעיר מחלות, ומכיוון שיש בעיר כל מיני דברים שאנשים מסתגרים בבתיהם, הביטוי החיצוני של זה, אתה תשמע את הכלבים בוכים. הם בוכים כי אין להם מה לאכול.
מה? מה הגמרא רצה להגיד?
הוא אומר לשון מליצה. כן. הוא אמר, לשון מליצה, ראוי להיות בוכים. ואפילו המוסגר בתוך ביתו, אין פותח דלתי ביתו ימים ולילות, ולכן הכלבים ראוי להם לבכות, הם איכן יאכלו אם הם דלתי הבתים פתוחים, והם תושבי עיר שם. אבל בעת שיבוא אליהו זכור לטוב בעיר, שהוא ביום...
לא יום ולא לילה.
ביום המילה, אליהו בא כשיש ברית. אליהו מלאך הברית עמוד על ימיני לסומכני. אליהו קינה לעם ישראל, ואמר, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מקנה לעם ישראל, חייך שתצטרך לבוא ולראות שממשיכים לשמור יהדות, וכל אחד נמצא, ולכן אליהו מלאך הברית עמוד על ימיני לסומכני, אליהו נמצא בכל ברית מילה, והזדמן פריה ורבייה בישראל הרבה, שהזדמן מילות הרבה בכל יום בעיר, שכולם עושים סעודה גדולה בבשר ותבשילים וכו' וכו', והפתח פתוח באותו היום ואין סוגר, אז ראוי לכלבים להיות צוחקים, שיכנסו ויאכלו מן הבא לידם, וגם עצמות מצויים הרבה להם, וכמו שכתוב בקהלת, מרבות הטובה, ירבו אוכליה. זאת אומרת, הבן יהוידע לא מקבל את הדברים כפשוטם, הוא אומר, יש פה לשון מליצה, ומה התכוונו חז"ל לבוא ולומר לנו? חז"ל התכוונו לתאר מצב, והמצב אומר כך, אם אתה מגיע למקום והכלבים בוכים, מה פשט מלאך המוות בעיר? לא שהבכי של הכלבים מסמל את זה, זאת התוצאה, מכיוון שכל האנשים מסתגרים בבית, וכולם בלחץ, וכולם פוחדים, כי יש דבר וכולי 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 וכולי, אז הכלבים מסכנים. לעומת זה, כשאתה בא למקום שיש בו הרבה מסיבות, והרבה שמחות, ואליהו בעיר, ויש הרבה בריתות מילה וכולי וכולי, אז הכלבים חוגגים, הם עולזים, והם שוחקים, והם מסתובבים, כולם איש לרעהו מפרגן, ועושים דברים כאלה וכאלה, כי זה הסיטואציה וזה המצב. זאת אומרת, זה בכלל משהו שונה ממה שראינו קודם. אמרתי שזה משהו שונה ממה שראינו קודם.
אבל את המילים של הגמרא, הוא אומר כאילו שבגלל שמלאך המוות, הכלבים בוכים.
הוא אמר, לשון מליצה. בסדר, נכון. אז אני אומר שוב, זה הגישה שלו, כי הוא אומר, הוא לא מקבל את העניין שהתורת חיים אמר, שריבונו של עולם טבע איזה טבע בתוך העניין שהם מרגישים בזה. הוא אומר, מה פתאום? חז"ל באו להגיד לנו פה לשון מליצה וכו'. המהר"ל, כדרכו בקודש, הוא עוסק פה הרבה בכלבנות, ובמסגרת הפרויקטים שלנו לאירוע חיילים, אכל אצלנו לא מזמן בחורצ'יק אשקלוני מיחידת הכלבנים של צה"ל. סיפרתי על זה? זה פשוט דבר מדהים. זאת אומרת, יש בצבא יחידת כלבים של אנשים שהם קשורים לכלב מסוים, ועוקץ, בדיוק, והשני לא היה מעוקץ, הוא היה מעוקץ, השני גם היה, אבל השני הוא לא לוחם, הוא רק איזה רסאפ שהמזן לו כלב. הוא דיבר על הכלב שלו כמו שאנשים מדברים על הילדים שלהם, זה פשוט פחד פחדים. וראית מה המשמעות של העניין, וכנראה שבוא נאמר, אם היו מזמינים אותי לתת שיחה ביחידת עוקץ, הייתי לוקח את המהר"ל הזה ומסביר להם את תכונת הכלביות, מה המיוחד פה, מה יש פה בתוך כל העניין הזה. המהר"ל, מה?
בדואג שיהיה רופא בבסיס.
שיהיה רופא בבסיס, אומרים שזה מסוכן מאוד. אומרים שזה מסוכן מאוד. לא, הכלבים סגורים בתוך כלובים אימתניים שם, אבל הם גם יוצאים לפעולות עם הכלבים שלהם.
זה העיקרון.
מה?
הם מומנים מאוד, אבל.
כן, אומר שזה כלבים אימתניים. מה זה? אליהו בא לעיר. אליהו לוי, זה גם טוב, לא צריך להיות דווקא זה. בקיצור, אומר המהר"ל בבאר הגולה, באר הגולה או באר הגולה, זה ספר שכתב המהר"ל, יש בו שבע בארות, וזה המלחמה הכי גדולה של המהר"ל באלה שעשו צחוק מאגדות חז"ל. זאת אומרת, אתם מבינים שהאגדה כזאת, כלבים באים לעיר או לא באים לעיר, בוויכוחים שהיו בין הנוצרים ליהודים וכולי, הרבה מאוד השתמשו בכל מיני קטעים כאלה בגמרא כדי לנגח את היהדות. כמו שהדברים האלה הם לא אמיתיים ולא נכונים, אז כל התלמוד שלכם הוא לא נכון. אז המהר"ל, לא יודע אם זה כתוב פה, אבל במהדורה הראשונה, פה לא כתוב, אבל במהדורה הראשונה של המהר"ל של באר הגולה כתוב ש... זה הספר נתחבר כנגד המליגים על אגדות חז"ל וכולי וכולי וכולי, כנגדם הוא חילק את זה לשבע בארות, וכל באר מתחלקת לכמה וכמה דברים, והוא לוקח את האגדתות הכי משונות שיש בתלמוד, והוא מסביר את משמעותם ואת עניינם וכולי. אז הוא מתייחס לאגדתה שלנו, פרק הכונס, תנו רבנן, כלבים צועקים, מלאך המוות בלעיר, כלבים שוחקים וכולי. ודבר זה הוא כקוץ בעיניהם. זאת אומרת, כל אלה שמתווכחים על היהדות, בדיוק הגמרא הזאת נפלה להם כפרי בשל. מה זה כלבים וזה, מה בכלל היהודים מתעסקים עם הדבר הזה? כי מה עניין הכלב אל מלאך המוות? ומכל שכן, שאין עניינו לאליהו שירגישו בזה. אליהו יש לו עסק מילא עם עורבים, אבל מה יש לאליהו עסק עם כלבים? מה זה קשור לעניין? והאמת, לא היה ראוי התימה בזה. אומר המהר"ל, זה שהם לא יודעים, יש להם בעיה, חסר להם בידיעה. כי חיסרון הידיעה, אין שאלה, ואף אין צריך תשובה על זה. מי שלא יודע משהו, סתם, זה חלק מהענבה שאנחנו צריכים להיות מוקפים בה. הרבה פעמים אדם אומר, לא ראיתי אף פעם, לא שמעתי אף פעם, וזה, זה לא ראייה. זאת אומרת, זה לא ראייה, כי באמת היום יש לנו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מנהגים, כל כך הרבה, אני אומר, אפילו בישיבה, בחור אחד מוצא המשפחה שלו מאלג'יר, אחד מתוניס, אחד מתימן, אחד מאירופה, אחד מוורשה, אחד מלונדון, אחד מאמריקה. אתה רואה שיש כל מיני דברים וכל מיני עניינים שבאמת אתה צריך להכיר כל כך הרבה דברים כדי להגיד, לא, הדבר הזה לא יכול להיות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות במסגרת שבה אתה גדלת, אבל יכול להיות שזה קיים. אז נכון שיש כל מיני מסורות ישיבתיות, יש כל מיני דברים שראינו, מה שלא ראינו, מה שכן ראינו. אז בסדר, אני לא מזלזל בזה, אבל זה לגמרי לא פשוט. אומר המהר"ל, כי חיסרון הידיעה אין שאלה ואף אין צריך תשובה על זה. שאין קטני השכל יודעים ומשיגים בגדולי השכל, ולכך אין שאלה אם לא נדע בדבריהם. ודבר זה לא יוכל האדם להכחיש חוכמתם, כאשר נראה בדבריהם, והם הרבה מאוד מאוד במצוות התורה, שפרשו לנו וזולתם לא נדע דבר, וגם במשפטיהם שהם אמת וצדק מאוד, לא יוכל אדם להכחיש את זה. ואתה, אם לא נדע ונבין בדבריהם, אין זו שאלה מה שלא עמדו על דבריהם. רק אם היו שואלים בסתירה על דבריהם, לא חיסרון דעת בשואל, בקיצור, והוא הופך פה את כל העניין הזה. והוא מסביר, אני מדלג. והנה הם ידעו בעניין הנמצאים, וידעו שהאדם הוא מלך על כל הנבראים התחתונים. הווה אומר, האדם הוא נזר הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם יכולת. כל אדם יודע שאם הוא שם יד על הפלטה, יהיה לו קביעה. אף אחד לא שם יד על הפלטה. ילד קטן, כשהוא עושה דבר כזה, הוא עושה את זה חלילה פעם אחת, יותר לא יעשה את זה, כי מתפתח האינסטינקט, כן.
מצד אחד מסר המוריין, מצד שני, אם אדם יש לו לעבודה, צריך להזכיר
אותו מי
שהזבוב
נלווה לפניך. נכון, אבל זה העבודה שלנו כל החיים. זאת אומרת, שיש לך פוטנציאל, יש לך בכוח, אתה יכול להגיע להיות שיא השיאים של העניין. מצד שני, דע מה למעלה ממך, מה למטה ממך. אני זוכר שתמיד הרב אדר היה מביא דוגמה לדבר הזה, כשהיינו לומדים איתו יחד, אז הוא אמר, בוחרים אסטרונאוט לטוס לירח. אז לוקחים אדם, הראייה שלו היא 6-6. המשקל של הגוף שלו, כל האיברים שלו, כל העניינים, הכל, הלב, הכליות, הריאות, הלחץ דם. מה זה אדם? אותו אתה הולך לשלוח עכשיו לירח, מי יודע מה. והוא אומר, ומה קורה? תמיד אני זוכר שהוא ככה היה מתכנס בתוך עצמו ואומר, ומה קורה אם ערב קודם הוא מקבל קלקול קיבה? אז כל האדם הנפלא הזה שבדקת אותו ושלחת אותו למבדקים ולעניינים וזה, הוא צריך להיות צמוד לשירותים, הוא כבר לא יכול להיות, הוא יכול, לא יודע, אני מתאר לעצמי שפותרים בחללית כאלה בעיות, גם את זה פותרים. אבל הוא רצה להראות שמצד אחד האדם הוא האדם הכי גדול, ובחרו אחד שבוחרים אותו להיות טייס לירח, זה בטח אחד שזה בסוף איזה וירוס בטן הכי קטן, פתאום מראה לו שהוא אדם קלוטי, שהוא אדם שצריך, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא יכול פתאום לשייד בחלל, כי הבטן שלו מקרקרת. אז מזה אנחנו לומדים בדיוק את מה שאתה אומר, איך אנחנו במתח הזה שבין גדלות האדם מצד אחד, מצד שני, דע מה לפניך, מה לאחריך, תדע איך להתנהג ולעשות. אז אומר המהר"ל, והנה הם ידעו בעניין הנמצאים, וידעו שהאדם הוא מלך על כל הנבראים התחתונים. והכלב הוא ההפך זה, שהוא הפחות והשפל מכל בעלי חיים, והוא רחוק מן האדם. זאת אומרת, הכלב הוא כביכול הבריאה, אריה, אמרת משהו. אמרת נמר, אמרת משהו. יש בעלי חיים מציליים כאלה, שהם גדולים במובן של בעלי החיים. והכלב הוא סתם כלב. זאת אומרת, זה כאילו, כביכול כלום. וכבר נתבהר זה גם כן למעלה והערכנו בזה. הוא כמובן מתכוון, הרי יש גם את הגמרא בברכות. גם הגמרא בברכות מדברת על אליהו בעל העיר, כלבים, משמרת ראשונה, שנייה, שלישית. גם שם נזכר העניין של הכלב. ולא צדקו הדברים, אם נאמר שכל בעלי חיים שאינם מדברים, שיהיו נכללים בעניין אחד, והאריה כבקר יאכל תבן, ואם האמת הוא כך שכולם עניין אחד נגד האדם, מכל מקום יש באיזה מהם דבר מה. לא שיהיה איזה שלמות שיש לו תכלית אחרון, כי עד שם לא בא, אבל יש מהם שיש בהם בחינת מה של שלמות. והכלב הוא הפחות והשפל, וחכמינו ז"ל קראו הכלב עני בבעלי חיים, כדאיתא בפרק מי שהחשיך, דאמרו שם, אמר רב פאפה, לית עתיר מחזיר, אין עשיר יותר גדול מחזיר, ולית עניה מכלבה. אז תסמכו עליי שכבר בדקתי בעין היה, אבל אין עין היה על הקטעים האלה. זאת אומרת, בסוף שבת כבר אין היה. בדפים, זה כבר בדפים האחרונים, מהעמוד קופנון ב'. והכתובים אומרים על שפלותו, שכאשר זכרו בריאה פחותה, אמרו, מה אמר גוליית? נו, כולם ישנים. הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי בזה, מה הוא התכוון להגיד לו? אני השפל שבאנשים? מה אתה בא אליי עם כלבים, עם אבנים? אני לא פה זה. הכלב אנוכי, הראש כלב אנוכי, אשר מאסתי אבותיכם לשיט עם כלבי צוני, זה באיוב, והדבר הוא מפורסם מן הבריאות שיספרו הכל בזה. כל אחד יודע שכלב זה כלב. עכשיו, אנחנו עוסקים באגדתא, בוא נראה מה הוא... מה? במה זכה הכלב להיות מה? השפן שבאנשים. ומעתה יש לך לדעת, כי אם זה שהאדם הוא היותר במעלה מכל התחתונים, והוא קרוב אל המדרגה הרוחנית ביותר מכל שאר הנבראים, עד שהוא יתברך מדבר עמו, פרשיות שבוע שלנו, לכן עבדי משה בכל ביתי נאמנו, פרשת בעלותך, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, אז זה האדם. אבל כשהרוחנית לא נשלחו לדבר עם האדם, אין לומר בזה שהוא מקבל הרגשה מן הרוחנים יותר משאר כל הנבראים. ועד רבה, בעלי החיים קודמים. איך זה יכול להיות? ודבר זה העידו עליו חכמים באמונתם, מה שדוד אמר לפני כמה דקות, שרי האתון הרגישה המלאך ולא בלעם. איך האתון יכל להרגיש את המלאך ולא בלעם? אמרו על זה, מכאן שניתנה רשות לבהמה לראות יותר מן האדם. וזה שלא נשלח המלאך מתחילה לדבר עם בלעם רק לשטן לו בדרך, ולפי מדרגת צורתו של אדם, יש לו צורה חשובה מיוחדת, שלא נמצא במלאכים במשהו בצלם אלוקים, ומצד הזה הוא מיוחד נבדל מלמלאכים, ומפני ההבדל שבין האדם והרוחניים לא יקבל הרגשה מהם כמו שהוא בבעלי חיים. מכיוון שהוא האדם כל כך עליון, הרי ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. בוויכוח שיש בין בני אדם לבין המלאכים, בני אדם שיש להם בחירה, הם במדרגה הרבה יותר גדולה. אז מכיוון שהם במדרגה הרבה יותר גדולה, אז כשהמבוקשים הללו, המלאכים, מבקשים לשלוח מסר, אז האדם נמצא פה. המסר של המלאכים נמצא פה. האדם נמצא מעל זה. אז המסר של המלאכים, למי הוא מגיע? למי שנמצא מתחת האדם. מי נמצא מתחת האדם? הכלב. אז האתון קלטה את המלאך של בלעם, אבל לא בלעם, כי בלעם הוא במדרגה הרבה יותר גבוהה. כי לשפלות צורתן הוא מקבלים ההרגשה, ולפיכך ויגל השם את עיני בלעם, כאילו הייתה סתימה בינו ובין הרוחניים, עד שהיה צריך שיהיה נגלה אליו הרוחניים. ועוד, וכל עוד שהצורה היא יותר שלמה, יש התייחדות בה, ויש הבדל בינו ובין הרוחניים. שאין ספק, כי מה שראתה האתון את המלאך לא הייתה נבואה, ולהשורה עליה רוח נבואה. אבל מצד יגלות הכוח של המלאך בעולם הגשמיים, היה מקבל האתון דבר זה. אני מדלג עוד. וזה שאמר כלבים צועקים, הלך המוות בא לעיר. כי תימצא בבעל חי זה הצעקה והיללה יותר ממה שתימצא בכל בעלי החיים כאשר נראה לחוש. הלכות כלבים. הם צועקים ומייללים, וכולנו מכירים כמה פתגמים. הכלבים נופחים והשיירה עוברת וכו' וכו'. מתכוונים לומר שיש כוח של נביחה, של צעקה, של יללה. הוא מופיע דווקא בכלבים. לא ברור מה המיוחד. ואין ספק, כי דבר זה אינו נמשך אחר חומרו, אבל דבר זה סגולה נמשך אחר הצורה. מהר"ל ידוע, חומר וצורה. זכר ונקבה, משפיע ומושפע. מה זאת אומרת? השולחן הזה הוא חומר שקיבל צורה. פירוש. העצים האלה היו ביערות אפריקה, אוסטרליה, איפה שיש יערות, זה חומר. ומה עשו עם החומר הזה? עיצבו אותו לצורה. הקלסר הזה זה חומר שקיבל צורה. הדף זה חומר שקיבל צורה. המשקפיים שלנו זה מתכת, זה חומר שקיבל צורה. איזה חומר לא יכול לקבל צורה? שני חומרים שלא יכולים לקבל צורה. מים ואש. והמהר"ל מעריך לדבר על זה, ולכן הם משחיתים את הכל. מים, אם אתה לא משנה את מצב הצבירה שלהם, הם לא יכולים לקבל צורה. אם אתה מקפיא אותם, שינית את מצב הצבירה, אתה יכול לתת להם את צורה. אבל המים זה חומר, האש זה חומר גם כן, ולכן כל דבר אשר לא יבוא באש תעבירו במים וכו', הם מכלים את הכל. אם חלילה יש לך שריפה, אין שום צורה שיכולה לעמוד בפני החומר הזה. היא מכלה את הכל, מה?
גם אוויר הוא כזה.
אוויר.
הוא לא חומר, זה לא צורה.
אבל זהו, השאלה אם להגדיר אותו כחומר.
אם אש אתה מגדיר כחומר, אז אוויר לא?
לא, כי אש אתה יכול...
אתה רואה אותו.
אש, יש לה גבולות, גזרה, יש לה
משהו. גם לגזן, אז מה ההבדל בין רוח לכל גז?
בסדר, זו שאלה פילוסופית. אני אומר שראוי להתבונן בה. אבל המהר"ל מדבר הרבה על חומר וצורה. זה אבן יסוד במשנה שלו, שכל דבר, וכמובן, אם אנחנו רוצים לפתח את זה לאדם, אז היום דיברתי על זה עם שיעורי כשהם היו אצלי, לא במובן של חומר וצורה, בכלים אחרים, אבל המשמעות היא, כל תלמיד בישיבה הוא חומר. והשאלה איזה צורה הוא מעצב לעצמו. כל אדם בעולם הוא חומר. אם עכשיו ייקחו אותנו חלילה ויפרקו את גופנו, אז יש לנו כך וכך ליטרים של דם, כך וכך קילוגרמים של בשר, כך וכך גידים, כך וכך עצמות, כך וכך שערות, כל אחד יש לו סך כל המרכיבים של הגוף. אבל כל זה חומר. איזה צורה בחיים שלנו, כל העבודה שלנו, מיום שאנחנו נולדים עד 120, זה לתת צורה לחומר. ולכן אתה רואה אנשים שהמידות שלהם מתוקנות, שהדרך ארץ שלהם מתוקנת, שהבן אדם לחברו שלהם מתוקן. זה אנשים שלקחו את החומר ונתנו לו צורה. ואתה רואה אנשים שמתנהגים כמו בהמות, החומר שלהם נשאר חומר, הוא לא קיבל צורה. הם לא השתמשו בעניין הזה, וזה זה, זה יסוד מוסד במשנת המהר"ל, הוא מדבר על זה עשרות אולי מאות פעמים. וכל דבר בחיים זה ככה. זה מאוד בולט בתכשיט, אתה לוקח חומר גלם של זהב ואתה מעצב אותו. אתה לוקח את החומר והופך אותו לצורה. אבל זה עבודת חיים, להפוך את החומר שלנו לצורה. ועד כמה שאנחנו עושים את זה בצורה יותר משוכללת, אנחנו כמובן במדרגה הרבה יותר גדולה. אני חוזר לעניין. ומפני שפלות וחיסרון ידבק בצורה הזאת, הוא מסוגל בדבר זה שהוא צועק ומיילל, כמו כל מי שימצא אצלו החיסרון והעדה, הוא צועק ומיילל. איזה רעיון של המהר"ל. למה תינוק בוכה הרבה? כי הוא חושב שחסר לו משהו, או שהוא רעב או שהוא צמא. עכשיו, למה הוא לא אומר שהוא רעב וצמא? כי הוא לא יודע לדבר. הוא עדיין לא... הוא הבחינה הראשונית של החומר, שעוד אין לו צורה. הוא מתחיל לעצב אצלו צורה. אז מה הדבר הכי בולט? הוא בוכה. זאת אומרת, הורים צעירים מתקשרים לבייביסיטר, הילדים בוכים? זאת אומרת, הם לא שואלים אם הילדים קפצו מהחלון, כי הם מבינים שהם לא קפצו מהחלון. אבל הילדים בוכים? כי זה כביכול הפעולה הכי שגרתית והכי מצויה. אומר המהר"ל, אם אתה אומר שהכלב הוא הפחות שבה, הוא הפחות שביצירה, אז ממילא הוא בוכה הרבה, כי הוא חומר שאין לו שום צורה. ולפיכך אמרו, כלבים צועקים, מלאך המוות בא לעיר. זה רק מהר"ל יכול להגיד דברים כאלה. כי מלאך המוות בחלקו הוא ההפסד והשינוי בעולם. מה עושה מלאך המוות? הוא מפריד את החומר מהצורה. הוא מפריד את הגוף מהנשמה. הוא לוקח את כל הצורה ומאבד אותה. אז ממילא, הכלבים, שהם החומר הנמוך ביותר, הם צועקים, הם מביאים לידי ביטוי, אתה מבסוט מהמהר"ל. גם אני כשראיתי את המהר"ל הזה הייתי מבסוט ממנו. המהר"ל זה לקחת, אני אומר, אגדת הפשוטה שכזאת, כאילו אתה אומר, מה זה, אני אומר תמיד, למה אנחנו עושים את זה? בסדר ערב, זה 30 שניות עוברים על האגדת הזאת. לא יותר מ-30 שניות. וזהו, ואתה לא מייחס לזה. פתאום, אתה מבין איזה מהלך יש פה. פתאום אתה מבין מה קורה, וכמובן שכל אחד מכם תכף יגיד, רגע, זה קשור ליציאת מצרים או לכל בני ישראל להחרץ כלב לשונו? זה קשור, תכף נראה את הנציב בעניין הזה. אבל פתאום הכלביות הזאת הופכת להיות סוגיה. אבל המהר"ל, ותבינו מה זה, התורת חיים אמר, יש פה תכונה. הבן יהוידע אמר, זה מליצה, מה יש פה? המהר"ל לומד את הסוגיה בעיון, והוא בא ואומר, אני לוקח את הפרטים, והפרט הוא שמה? הכלב... הוא החומר הנמוך ביותר. הביטוי של החומר הנמוך ביותר זה נביחה, זה צעקה, זה יללה, זה משהו שרוצה להגיע לאיזושהי מדרגה. מלאך המוות זה ביטוי לחומר שמתפרק מצורה. מפרידים את הנשמה ואת הגוף. את הגוף שמים בתוך מטר 80 על 80, אם יש לך פרוטקציה זה בהר הזיתים, אם לא זה במקום אחר, אבל הנשמה נשארת בעולמות העליונים שלה. היא לא מאבדת, זה כל, זה תחיית המתים, זה עולם הבא, זה כל המציאות שאנחנו על זה מתפללים ואומרים. אז ממילא, מלאך המוות בחלקו הוא ההפסד והשינוי בעולם, ואין תמע אם נמצא בעל חיים שמחלקו ההפסד והחיסרון, שגם כן, בקיצור ולפיכך, כמו שהצעקה נמצא בבעל חיים הזה, והוא מפני שהחיסרון והיעדר בבעל חיים זה היותר דבק, ולכן, כאשר נגלה כוח על היעדר בעולם, שזה בחינה של מוות, שזה פירוק חומר בצורה, לפעמים יש שעה וזמן שימשול כוח זה יותר בעולם, כאשר ידוע לכל, כי הזמנים מיוחדים לקוחות, ולפיכך אמר, כאשר מלאך המוות בא לעיר, השעה מוכן לממשלת הכוח הזה, כלבים צועקים מייללים, כאשר ימשול כוח זה בעולם. נמצא בבעל חיים זה הרגשה בדבר זה מפני שני פנים, האחד שהוא הפחות והשפל בצורה, לכן הוא מרגיש, והשני כי הוא מוכן לצעקה ויללה. וכך המהר"ל מסביר הלאה, הוא לא מסביר כל כך את ה... הוא אומר, ואליהו ממנו נמצא השלום והחיים, ולכך נמצא שחוק אצל המיוחדים, הוא פחות מסביר את הנקודה של אליהו, יותר ויותר מסביר את הנקודה הזאת, והיא מתיישבת על הלב. זאת אומרת, זה דבר שאתה יכול להבין אותו, כי יש פה איזה שני גורמים שהם זהים, שהם מתאימים, ולכן קורה מה שקורה מסביב לעניין הזה. בצורה קצת שונה, המהר"ל בחידושי אגדות אצלנו בבבא קמא, גם מתייחס לעניין. הנציב, בפירושו לתורה, בעמק דבר, הוא אומר שהכלבים יש להם תכונה מיוחדת שהם מכירים במצב הרוחני. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אני קורא בשמות פרק י' פסוק ז', ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. דרך אגב, כתוב בספרים הקדושים שסגולה, אם אדם הולך וכלב רוצה להסתובב לידו, שיעמוד במקום ויגיד, זה צריך בשביל זה, חביבי, הרבה מוסר צריך ללמוד.
טוב לעמוד
צריך...
במקום?
מה?
טוב לעמוד במקום?
לא לברוח לפחות, אבל לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אז זה עניין שצריך להכיר אותו. מה? אמרתי שמקובל שאם חלילה כלבים מתנפלים על אדם, אז מקובל שהוא יאמר את הפסוק הזה, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, ובעזרת השם זה יהיה לו סייעתא דשמיא. זה היה כבר דיוקים שאני לא יודע. אם הוא יכול להימלט בשקט...
לא להתכופף עכשיו
לך. לא, זה דבר מפחיד. תשמעו, זה קטע לא נעים להיפגש עם כמה כלבים אימתנים, וקרו מזה גם אסונות. בכל מיני מקומות. יש כלבים נוראים, זה לא פשוט. מה?
מלאך המוות.
לא, אני אומר שזה עם ילדים קרה כמה פעמים שהתנפלו. היה פעם איזשהו סיפור, זה משפט שהיה אני חושב במשך 20 שנה. היה שהוא חייל ביחידה מובחרת, והיה להם כלב, ובא איזו חברה לבקר את אחותו, ופתאום הכלב התנפל עליה, והיוות לה את כל הפנים. אני חושב שזה משפט שנמשך איזה 15 או 20 שנה, מה לעשות ואיך לעשות וכו'. לא פשוט, השם ישמור. לא מזלזל בזה בכלל.
הילדים שלי במושב, הכלבה הייתה חולה, משהו איזה רואה גרמני, שהוא של איזה משהו, יזמין לו וטרינר. נתנו לו שלוש ביסים, שרחות זה ישר, ישפוז את זה
כל. אבל וטרינר בטח יודע איך להתנהג עם...
נראה שלא.
יש שלושה ביסים.
וטרינר מתחיל.
כנראה הוא הגיע, אולי לשישה,
ואת הפלאר. יכול להיות, השם ישמור. בקיצור... לא יחרץ, תראו, הנציב כותב את זה במפורש. הנציב כותב את זה במפורש. בטבע הכלב שחורץ לשונו אם בא איש שלא יכירנו, שראוי לבוא לחצר אדוניו. וגם מיוחד טבע הכלב להכיר איזה דבר רוחני. כדאית בבא קמא דף סמך עמוד ב', כלבים בוכים מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים אליהו הנביא בא לעיר. ואם כן, בלא ספק שהכלבים הרגישו כוח התגלות השכינה בארץ. אז ממילא, מה פתאום, כי מה התריד את הנציב? מה פתאום הוא לכל בני ישראל? הוא מת כל בכור בארץ מצרים, והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמו לא נהיית וכמו לא תוסיף. כמובן שלפי המהר"ל, אם יש צעקות, זה מתאים למה שהוא הסביר על הכלבים. אבל מה שהתריד את הנציב, מה פתאום הוא לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו? מאיפה הגיעו פה הכלבים בכלל? מה קרה? אז הוא אומר, הכלבים הרגישו כוח התגלות השכינה בארץ. הם הרגישו שריבונו של עולם בא לגאול את בני ישראל, אז הם התחילו לנבוח, כי פתאום קרה פה איזה משהו. והנה היה בכלל בני ישראל כמה רשעים שיצאו ממצרים ולא מתו בשלושת ימי הגבלה ולא היו ראויים להיות במצרים. כאשר הלכו בחוץ, היה ראוי לכלבים לחרוץ לשונם עליהם. אבל בשביל כבוד ישראל לא יחרץ כלב לשונו. ולא תקשה הנזרו שלו לצאת איש מפתח ביתו, שלא הוזרו לזקני ישראל ולא כל ההמון וכו' וכו' וכו'. אבל אני אומר, אנחנו יכולים מזה לראות, כמובן שזה מצטרף לגמרא בשבת בדף למד, ושם יש קטעים מופלאים בעין היה. למדנו את זה כשלמדנו בישיבה שבת, וזה כמובן, כמובן מצטרף. הגמרא שם דורשת את הפסוק, כי לכלב החי הוא טוב מן הארי המת. זאת אומרת, שעדיף כלב חי מה שהארי המת. כן. ומה המשמעות של העניין? המשמעות של העניין שדוד המלך, כשהוא נפטר, הוא נפטר בשבת, הגמרא בדף למד עמוד ב' מסכת שבת, ושלמה המלך שולח שאלה לבית המדרש. אבא מת ומוטל בחמה, וכלבים של בית אבא רעבים. וזה דיון שלם שם, הגמרא הזאת, זכינו להתפלפל בזה פה גמרא עמוקה מאוד 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 מאוד. יש שם קטעים חשובים ביותר בעין היה, ואחד ההסברים, כלבים של בית אבא רעבים, שבאמת המלך מת, ממילא אין סעודת למלכות, ומה קורה עם הכלבים ואיך קורה, וגם שם מדברים מה המשמעות של הכלב, מה הוא בדיוק עושה ואיך הוא עושה וכולי. מה? היו כלבים בארמון, כן? אנחנו יודעים שכלבים זה מצד שני, זה כלי שמירה, גם היום. אם אתה מכיר את כל הספרים של פעולות יחידות העילית של צה"ל, של פעולות התגמול בשנות ה-50 וה-60, הבעיה המרכז אחד הייתה הכלבים. הערבים פשוט השתמשו. היום אנחנו כבר בטלוויזיות מעגל סגור, כל מיני דברים שפעם לא הכירו אותם, אז היו משתמשים המון המון בכלבים. והדבר הכי אימתני היה איך משתקים את הכלבים שלא ינבחו. זאת אומרת, כשבאים אנשים זרים, איך לגרום למצב שזה לא פתאום יעורר את כל המאומה. אני רוצה לסיים.
בארמון של רוטשילד.
מה?
בארמון של רוטשילד.
כן. לא, זה סיפור מופלא עם הרב קוק עם הכלב. משהו. כן? סיפר אותו הרבה פעמים. איך אדם בפרספקטיבה, איך הוא מתבונן בדברים. אני מבקש לסיים בשיחות מוסר של רב חיים שמולביץ' בתשל"ג שיחה ח', על מה שהוא מדבר. יסודו של דבר שבעלי חיים חיים ומרגישים יותר מבני אדם, כי אין מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר, ראית מימיך חיה ועוף, הגמרא בסוף קידושין, ומה המשמעות של העניין הזה. והוא מסיים, הוא מסיים בגמרא שלנו. הוא מדבר פה על נמלה, הוא מדבר פה על חתול, הוא מדבר פה על כל בעלי החיים למיניהם, ומה שהוא מתייחס אלינו. כן, ובגמרא, כלבים בוכים, הלך המוות בא לעיר, כלבים משחקים, הרי שיש בכוחם של הכלבים להריח ולחוש במציאותו של אליהו, ושמחים אף שבני אותה עיר עיניים יודעים ולוחלים ולא מרגישים כלל, בעיקר כל הלין. זאת אומרת, שהוא רוצה לבוא ולומר, הוא הולך בכיוון שהקדוש ברוך הוא לפעמים נותן דווקא ביד בריאות נמוכות, בעצם העניין הזה בעלי חיים, נותן להם איזה כוחות מיוחדים, שהם הוא לא נכנס לכל הפלפול של המערל ולכל העניין הזה ולכל הדבר הזה, אלא לפעמים יש באמת כוחות מיוחדים שמרגישים. אם אני מסכם, לקחנו שלוש שורות הכי פשוטות בגמרא. אני תמיד אומר, ואני אומר את זה, ובעזרת השם ריבונו של עולם יעזור לי ואני אומר את זה הלאה. המטרה של כל שיעור, ובטח של שיעור כגון זה, זה לפתוח את הלב, זה לעורר את הלבבות. אם במקום הדבר הזה, או בעקבות הדבר הזה, לא במקום, ילך יהודי ויפתח את הקורקונדנציה, יתלבש על איזה בעל חי, ויראה איפה הוא נזכר במקרא, ובאיזה סיטואציות הוא נזכר, ואנחנו עוד מעט, למשל, אתון, אז אנחנו דיברנו פה על בילעם, הרבה דיברו, נחש שמופיע פה ומופיע בכמה מקומות, אריה, ואדם פסלם יקחי איתו, א', אני רוצה לבדוק, אני רוצה לראות מה זה, ואיך זה, ומה אמרו חז"ל, ומה עשו פה. זה עניינה של התורה, זה עניינה של התורה שהיא ארוכה מארץ מידה, רחבה מני ים, ארוכה מני ארץ. הכל, הכל, הכל מונח בתוך כל התורה הזאת. אנחנו רק צריכים לפתוח את הלב, ואדם שואל את עצמו, יש כזה יום שישי גדול, מה אני אעשה? זה הזמן, זה החומרים ליום שישי גדול. לא תמיד הלב פתוח ובנוי לחזור עוד פעם על הגמרא שלמטה. אם הוא בנוי לזה, מצוין. אבל אם לא, שכך, ספרים, עניינים, יש היום המון המון חומרים במחשבים, במאגרי המידע למיניהם. אדם יכול פתאום לראות איזה, ואני אומר, מה, כל מה שעשינו פה, אנחנו יושבים קרוב לשעה, אנחנו יושבים על, על, על שתי שורות שאני לא יודע אם בכלל מישהו מתייחס אליהם. תנו רבנן, כלבים בוכים עליך, המוות בעל העיר. טוב, יש מוות, אז יש בכי, כלבים משחקים, אליהו בעל העיר, הנמיל לדלת והוא נקבה. לא, ממשיכים הלאה את הגמרא, נוסעים הלאה, לא מתייחסים. פתאום אתה רואה שזו סוגיה, פתאום אתה רואה שיש כמה התייחסויות. פתאום אתה רואה עכשיו, אם כמובן נבדוק את כל המקבילות, איפה זה דיבר, ומה זה דיבר, ומה זה עשה, זה פרשה וזה סוגיה. אז בעזרת השם, זה מה שניסינו להעיר בנקודה הזאת ובעניין הזה. שבוע הבא, שבת כיבוד הורים, אז כמובן לא יתקיים שיעור.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.